שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן סמי פרץ. מאז כניסתו לתפקיד שר האוצר, אביגדור ליברמן מפוצץ בהמלצות ובקשות, מה לעשות, מה לא לעשות, היכן להשקיע את התקציבים, ובאיזה מגזרים כדאי לו לשים את הכסף. אז היום הוא נפגש עם נשיאות המגזר העסקי, והם ביקשו ממנו הרבה מאוד דברים, למשל להקפיא את כל הרגולציה למשך שנתיים, להשקיע רק בענפים מקומיים שלא מוטי ייצוא, וגם לרסן את התביעות הייצוגיות כלפי העסקים. האם זה יעבוד? אנחנו נדבר עם דובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, בעניין הזה. אתמול סוכם במשרד האוצר על הפסקת תשלום החלט לבני 45 ומטה, בסוף החודש הנוכחי, חודש יוני, כמו שבאמת סוכם בהתחלה. והפתרון הוא לתת מענה לאוכלוסיות ומקרים מיוחדים שלא מצליחים או לא יצליחו להתאושש מהמשבר ועלולים להישאר מחוץ לשוק העבודה עוד זמן רב. נתנאל גמס, כתב שוק העבודה, יהיה כאן כדי להסביר איך זה יעבוד. הוא נמצא איתנו בכל רגע ואנחנו לא מסוגלים להסתדר בלעדיו, עד כדי תחושה שהוא הפך לחלק מאיברי הגוף שלנו. מדובר בסמארטפון שלנו כמובן. דוקטור לירז מרגלית, פסיכולוגית וחוקרת התנהגות דיגיטלית, הוציאה ספר חדש שבו היא מתארת מצד אחד את החופש ואת אפשרויות הבחירה הרבות שהמכשיר הקטן הזה מספק לנו, אך קובעת שזה לא באמת חופש, אלא שווי מרצון שלנו בידיהם של תאגידים וחברות מסחריות. והבעיה האמיתית, החוקים שחלים על חברות בעולם האמיתי אינם חלים בדיגיטל. מה עושים עם זה? נדבר על זה עם לירז תכף. יאללה, מתחילים. שלום לדובי עמיתי.
שלום וברכה.
יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, אתה ביקרת היום אצל שר האוצר, אביגדור ליברמן, עם עוד כמה חברים בנשיאות, והאמת, יש לי איזו תחושה שאתה נמצא יותר אצלו במשרד מאשר אצלך במשרד. זו כבר פגישה כמה שלכם?
זה פגישה שלישית מהיום שנבחר לשר האוצר, ונפגשתי איתו מספר פגישות הכנה לפני בחירתו. הוא כבר הבין שהוא הולך להיות שר האוצר. כנראה שיש כימיה. יש כימיה, יש הבנה.
חכה, חכה, עד שלא תקבל כסף, אל תגיד יש כימיה.
אני מסכים איתך, אבל עדיין יש רוח גבית אופטימית שנראית באמת חיובית ממה שלפחות היה עד לקדנציה הזו. מצד שני, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אנחנו כולם רוצים להגיע לעסקת חבילה, כולם רוצים, משדרים עכשיו אופטימיות, אבל זה ברור לי שניגוד האינטרסים כרגע במובנה בין המגזר העסקי למגזר הציבורי, ישנם המון דברים שכנראה יגיעו לשולחן המסע ומתן, זה לא יהיה פשוט. המגזר העסקי, כמו שאתה יודע, הוא היחידי שנשא בנטל של שנת הקורונה, הוא עדיין מלקק את הפצעים, זה נכון.
כן, אבל כשאני מסתכל קצת על הדברים שאתם דורשים, אתם בעצם מבקשים כמה דברים. אתם אומרים, קודם כל, תקל על העסקים, תאפשר לנו צמיחה, אל תעמיס עלינו עכשיו שנתיים שום נטל רגולטורי נוסף, לא חקיקות וכל מיני דברים שמגבילים אותנו. אגב, זה מופיע בקווי היסוד של הממשלה הזאת, אז נראה לי שפה שיש עם מי לדבר. ודבר שני, אתם מבקשים גם כן דברים שהממשלה לכאורה אומרת שהיא תעשה, השקעות בתשתיות, השקעה בדיגיטציה, אז איפה הדבר, וגם השקעה כמובן בהון האנושי, בהכשרות מקצועיות, אז איפה בכלל נקודות המחלוקת? אתם מבקשים את כל מה שהממשלה עצמה רוצה.
תראה, זה לא סוד שאנחנו במגזר העסקי נפגשנו עוד לפני ההכרעה להקמת הממשלה עם כל ראשי המפלגות, בפגישות אישיות, בפגישות עם הצוותים המקצועיים, ולא סתם אנחנו רואים היום בקווי הממשלה את הדברים שמאוד חשובים למגזר העסקי. עכשיו הזמן לפרוע את השטרות, ואני מקווה שכל מה שסיכמנו, כל מה ששוחחנו, שהסכמנו, וכל מה שנרשם, יבוא לידי ביטוי. הדברים האלו צריכים להגיע לידי ביטוי, חלק גדול מהם בחקיקה, בחקיקה ראשית, בהחלטות מנהליות כאלה ובחרות של שרים, וימים יגידו.
כן, אז בוא נרד רגע ממש לפרטים. למשל, בוא ניקח את ענף הבנייה, זה לא סוד שמחירי הדירות מזנקים, בעיה שיכולה להתפתח לבעיה חברתית מאוד קשה, בנק ישראל כתב על זה גם כן איזשהו מסמך, ואתם מדברים עם שר האוצר על הגעה ליעד של בניית 75 אלף יחידות דירות בשנה, שזה כמעט תוספת של 50% ביחס לכמות הנוכחית, וכשאתה אומר את זה לשר האוצר, מה הוא אומר לך? אני איתך? אני לא איתך? הגזמת?
לא, זה בדיוק מה ששר האוצר בפגישה האחרונה הגדיר. הקמנו לעניין הזה צוות משותף שיעמוד בראשו נשיא התאחדות בוני הארץ, יחד איתי, מול שר האוצר, מול מנכ״ל האוצר, היעד הזה הוא לא יעד בשמיים, צריכים לעשות פה מספר צעד על מנת להגיע ליעד הזה. אני אתן לך צעד אחד פשט שיכול לעשות תיקון של עיוות גדול של מספר שנים ארוכות, אני מגדיר אותו כרישוי עצמי של היזמים של הקבלנים. היום, להתחיל להניע תהליך של היתר בנייה, זה משהו שקרוב לשלוש שנים. במידה ונעשה את מה שחלק ממדינות ה-OECD עושות, רישוי עצמי על ידי אדריכלים מוסמכים, שיהיו תחת פיקוח רגולטיבי, עם אחריות, עם ביטוח, נוכל לקצר פה טווחים של שנה וחצי. זה דבר ראשון.
אבל אף ממשלה בעשור האחרון שבו מחירי הדירות הוכפלו, לא הצליחה להגדיל משמעותית את היקף התחלות הבנייה. אמנם היינו באזור ה-30,000, עלינו ל-50,000, אבל נשארנו שם באזור הזה, למרות שהביקושים הם לסדרי גודל של 60 ו-70, ואתם אפילו מדברים על 75,000 דירות בשנה. מה גורם לך לחשוב שהממשלה הזו, שאנחנו עדיין לא יודעים מה טיבה, כל האקלקטיות הזו, מה גורם לך לחשוב שהיא זו שמסוגלת להגדיל את התחלות הבנייה בצורה כל כך משמעותית?
תראה, אני הקשבתי גם לשרת הפנים, גם לשר האוצר, הייתה לי גם שיחה עם שר השיכון, שאני מחבר בין שלושתם, כל אחד על אותו מרחב אחריות שיש לו, יכול לומר לך שאני מגלה אופטימיות רבה, שלפחות את הדברים הרגולטיביים שמפריעים כרגע, על האצת הבנייה נפתור. וזה יכול לבוא לידי ביטוי. אחד, בהפחתה של מס שבח, זה רפורמה, כמו שאמרתי, של רישוי עצמי. אני שמעתי אותם מדברים על הערכה של תמ"א 38. אני שמעתי שמדברים על השקעה בתשתיות בסכום נכבד לטובת האצת הבנייה. אני מבין שהם מבינים שאנחנו דורשים עובדים זרים לענף הבנייה, זה לא בגלל שאנחנו רוצים כוח זר, אלא אין לנו את אותם עובדים לעבודות רטובות ומיוחדות בשביל לקדם את הענף הזה. ואני חושב שאם אני מחבר בין הדברים האלו, אני יכול לגלות אופטימיות. והדבר הנוסף זה שמישהו באמת יקח את העין על רמי, על שחרור קרקעות לטובת האצת הבנייה.
כן, אני רואה דבר נוסף בתוכניות שלכם, שנוגע לנושא של עובדים, לא סוד ששוק העבודה ספג מכה מאוד קשה בתקופת הקורונה, אנחנו היום עם סדר גודל של 400,000 מובטלים, ואתה אומר שלמרות שיש כל כך הרבה מובטלים, אתם עדיין רוצים שיביאו לפה הרבה מאוד עובדים זרים. זה לא קצת גול עצמי למשק שמנסה להתאושש, שהוא משאיר את המקומיים מחוץ למעגל העבודה ומביא במקומם עובדים זרים?
על פניו, כמו שאתה מציג את זה, זה נראה שאנחנו לא מתייחסים לכמות לעובדים שנמצאים כרגע בחל"ת או באבטלה, אבל התשובה היא אחרת לחלוטין. לאותם סוג עבודות שאנחנו מכוונים אליהם, דרושים עובדים מקצועיים שאין לנו אותם בנמצא. אני לא מאמין שבפרק זמן נמצא את אותם עובדים ונוכל להכשיר אותם. אנחנו מתכוונים במנהלת המעסיקים שאני עומד בראשה, שזה באמת הסטארט-אפ הישראלי הגדול ביותר שנעשה פה מאז קום המדינה, בחזרה לתעסוקה אל מול הצרכים של המגזר העסקי, אנחנו נמצא פתרון כרגע 130,000 שנמצאים אצלנו על הפיירול, ואני מאמין שנמשיך למצוא עבודה על פי הבסיס הצרכים של המעסיקים, ככה שהמהלך הזה לא יפגע בעובדים שנמצאים בחל"ת או באבטלה, ובוודאי הם לא מתאימים וגם לא יוכלו להכשיר אותם לאותן עבודות מיוחדות שלהם אנחנו זקוקים בענף הבנייה.
אבל אולי צריך קודם לראות מה יקרה כשיבטלו את הסדר החל"ת, שתכף אנחנו נדבר על זה פה עם כתב העבודה שלנו, ואז לראות בעצם, אתה יודע, כמה אנשים באמת חזרו למעגל העבודה, כמה נשארו מחוצה לו, ואיך בכל זאת משלבים אותם בשוק העבודה, לפני שמתחילים פה, אתה יודע, לעלות עובדים זרים על מטוסים לכיוון ישראל.
תראה, אני בא מעולם החקלאי. אני חושב שבחמש שנים האחרונות עשיתי את כל הניסיונות לקבל עובדים ישראלים לענף החקלאות, והתשובה היא, כולל פיילוטים, כולל מזכורת כפולה, הישראלים לא רוצים להגיע לא לענף הבנייה ולא לענף החקלאות.
מה אתה מגדל, דובי? אתה גר בצפון, מה אתה מגדל?
אני מגדל את כל סוגי הנשירים, ומתחיל הפרסיקים, נקטרינות, שזיפים, מגסים, תפוחים.
אם אני בא עכשיו לקטוף ולעבוד אצלך במטה, כמה אתה משלם לי?
אנחנו משלמים היום בערך 20% מעל שכר המינימום, ולחבר'ה חרוצים אנחנו יכולים להכפיל את הסכום בהתאם לתפוקה, ואנחנו רק משווים לכוח אדם.
וישראלים לא באים?
ממש לא. אתה מוצא או משתחררים בודדים שהשתחררו מהצבא, מגיעים לעבודות של שבוע, שבועיים או חודש על מנת להרוויח את הכסף לטיול לאחר הצבא, אבל אנחנו לא מחפשים את העובדים האלו הזמנים, אנחנו מחפשים עובדים לטווח ארוך. אנחנו נמצאים בתוכניות פיתוח מאוד גדולות בענף החקלאות, ואנחנו לא יכולים לבסס את עצמנו על עובדים נקודתיים. העובדים הזרים מגיעים בין 4-5 שנים, אתה יודע שאתה ממקצע אותו, אתה מכשיר אותו, זה לוקח לפחות 3-4 חודשים בענפים מסוימים ובענפים אחרים, לוקח קרוב לשנה להכשיר עובד, ואין ישראלים שרוצים לעבוד. אין. עכשיו יותר מזה, אני אגיד לך סמי, אל תגלה לאף אחד. יש לי שני בנים ובת. שני הבנים בכלל לא חושבים לחזור לעבודה במשק החקלאי.
במה הם עובדים?
הבן הגדול הוא כרגע סמנכ"ל פיתוח עסקי באחת מחברות ההייטק הגדולות. הבן הקטן משתחרר בעוד חודשיים מאחת מיחידות המיוחדות לאחר שירות של קבע של 4 שנים. והם מסתכלים רק לעולם של מחר, לעולם היזמות, לעולם הפיתוח, לסטארט-אפ, להייטק. הם לא מסתכלים אחורנית.
כן. ואני אשאל אותך, אתה שמח שהם הולכים להייטק? כי אתה יודע שיש בזה עתיד? או שאתה עצוב שהם לא באים לחקלאות?
זה רגשות מעורבים.
אבל כל יהודי היום, כל ישראלי, מאחל לילדיו לעבוד בהייטק, מתעשרים שם, עושים שם הרבה כסף, העתיד מבטיח, יש הרבה מאוד הצעות עבודה, אז נשמע שאתה אמור לשמוח.
לא, אני ברגשות מעורבים. בשנת 82, שסיימתי את הלחימה במלחמת לבנון הראשונה, בנובמבר 82, אבא הרים לי טלפון ואמר לי, דובי, יש לך שני אפשרויות. לחזור למשק, ואפשרות השנייה, לחזור למשק.
כן, אז בחרת באפשרות השנייה.
והלכתי לאפשרות השנייה.
כן.
ואני ממשיך את דרכו של אבי, של סבי, של הסבתא רבא, ואני לא רואה כרגע שמישהו מהילדים יחזור לענף החקלאות, בגלל כל המשתמע, ולא נרחיב בשיח הזה, אפשר לדבר על זה המון. מצד שני, אני רוצה לך, אני מאחל להם הצלחה רבה, כי אני חושב שהם בחרו דבר נכון, כי העולם השתנה.
כן, מצד שני, מחירי הפירות כאלה יקרים בימינו, שאולי גם פה יש איזה עתיד, לא? או לפחות הווה טוב.
תראה, מחירי הפירות גבוהים היום, מכיוון שאנחנו נמצאים באירוע אחת ל-40 שנה. מאז שאני חקלאי, אני לא זוכר שנה שהעצים לא התעוררו. כמו שאתה מבין, עצים נשארים בחורף, משאירים את השלכת, פורחים בתחילת האביב וחונטים בתחילת האביב. 40 שנה לא היה לנו חורף כזה חם. ישנו מחסור של למעלה מ-30% במרבית הפירות, ובגלל אירוע מהסוג הזה לא צריך לפתח אסטרטגיה ולא צריך, באמת, אני קורא כתבות, אני שומע כתבים, אני שומע פוליטיקאים, אני שומע את הפקידות, את הפקידים המקצועיים. לא צריך לבנות אסטרטגיה על שנה אחת. צריך לדעת לחלקל את המעשים שלנו, ומי כמוך יודע שאני כל הזמן בא כן. ואומר, חוזיות בשוק, פערי התיווך, הם הגורם האמיתי למחירים הגבוהים, וזו באמת הבעיה שלנו.
יפה, דובי, אנחנו נהיה בקשר בחודשים הקרובים, כדי לראות עד כמה תוכניות, הרעיונות שהעליתם אצל שר האוצר, עד כמה, מה מהם מתממש, בינתיים תגדל לנו פירות. תודה רבה.
תודה לך.
שלום לנתנאל גמס.
שלום סמי, מה נשמע?
תכף נראה מה נשמע. כתב לעניין שוק העבודה שלנו, השר האוצר ליברמן הודיע אתמול שהסדר החלט יסתיים בסוף יוני כמתוכנן, ושיינתן מענה נקודתי למובטלים מעל גיל 45 ולעובדים שלא הצליחו עדיין לחזור לתעסוקה מלאה. איך זה יעבוד בדיוק?
כן, בעצם אתמול נפל הפור, אביגדור ליברמן שר האוצר החליט סופית שרק בני 45 ומעלה המשיכו לקבל דמי אבטלה, מה שקוראים לו חל"ת, מעבר לזכאות שלהם. מה שיקרה בעצם שהם יקבלו החל מהראשון ביולי 50% מהזכאות שהם ניצלו בזמן משבר הקורונה. כך שאם הייתה להם זכאות ל-175 ימים, יהיו להם עוד 88 ימי זכאות לנצל עד סוף 2021.
אז יחד זה יוצא, אתה יכול להגיע כמעט לשנה וחצי של דמי אבטלה, למי כן. שאיבד את עבודתו נגיד בתחילת המשבר.
כן. בתקווה שמתישהו הם יוכלו לחזור.
כן, שזה באמת חסר תקדים. מה קורה לגבי מי שנמצא מתחת לגיל 45? שום הטבה, שום הקלה, פשוט מפסיקים לשלם לו ותחזור לעבוד.
נזרקים למים. יש לי חברים שבימים אלה, בגילי ה-30-40, שמנסים להבין אם הם צריכים לחזור לעבודה כבר או לא. ואתמול הם קיבלו תזכורת מליברמן על התוכניות שלהם לזמן הקרוב.
מדובר באנשים שיכולים לחזור לעבודה שלהם, או שמקום העבודה כבר נסגר, או שהתייעל וכבר לא זקוק להם?
זאת שאלה מצוינת. באוצר הם זהים של המבוגרים הכי קשה לחזור לעבודה, הכי קשה להם להשתלב, לרכוש את המיומנויות. בגלל זה הם חתכו ב-45, שזאת אגב מדיניות הרבה יותר מחמירה ממה שישראל כץ, שר האוצר היוצא. למי שזוכר, רצה ליישם של רק מגיל 28 ומעלה יקבלו, ולא מ-45 ומעלה. שיש לזה משמעויות תקציביות מאוד גדולות, וליברמן חתך. לפי התוכנית של ליברמן, שזה מגיל 45 ומעלה, יש לנו 200 אלף איש שישארו בלי דמי אבטלה. לפי התוכנית של קץ, שהייתה מקלה יותר, היו לנו רק 80 אלף איש בחוץ. זה בהנחה שמספר המבטלים יישאר אותו דבר.
אבל השאלה אם יש פה גם איזו אסטרטגיה שאומרת, קודם כל נעשה משהו דרמטי וגורף, ואיך נקרא לזה, כמעט מנוכר, לבוא ולהגיד, חברים, סיימנו את החגיגה הזאת, ואז נראה מה המשמעויות האמיתיות של זה. ואם באמת נראה שאנשים לא מחפשים עבודה, או לא מוצאים עבודה יותר נכון, אז באמת ניתן מענה. כלומר, אתה לא יכול בעצם לדעת מהי תמונת המצב האמיתית בשוק העבודה, עד שאתה לא מפסיק את החיבור הזה למכונת לא הנשמה, אבל מכונת התשלומים.
מדויק מאוד. אתמול באוצר אמרו, המטרה היא להתנתק מהסיוע, לא להעמיק אותו, שזה בדיוק מה שאתה אומר. הם רוצים לגמול את הציבור מזה, הם טוענים שוב ושוב שהמשק מתאושש, הכל פתוח חוץ ממקרים מאוד ספציפיים, מספר C של 133 אלף משרות פנויות, ושחייבים להחזיר את כולם לעבודה.
כן, אבל אנחנו גם יודעים שבשנה הזו קרו שני דברים, אחד באמת עשרות אלפי עסקים, רובם קטנים, נסגרו, אז זה אומר כבר עשרות אלפי מקומות עבודה, ושתיים, אנחנו יודעים על הרבה מאוד ארגונים שבהם נעשתה התייעלות פנימית, שלפעמים הטילו על אדם אחד גם את העבודה של זה שישב לידו. ואז יש את השאלה, האם למשרד האוצר יש תמונת מצב ברורה של כמה משרות פשוט התעיינו, נעלמו, לא ישובו?
לא, הם לא הזכירו את זה בתוכנית שלהם. הם טוענים כל הזמן שאי אפשר לעשות תוכנית פרטנית. אנשים שאלו אותם, מה אם מישהו בן 44 ויש לו שלושה ילדים? ופשוט הם חזרו ואמרו שאי אפשר להסתכל על זה בצורה פרטנית, חייבים לחתוך איפשהו, והם החליטו על 45, הם יהיו עם האצבע לדופק למקרה, כמו שאמרת, הם יעקבו אחרי הנתונים.
כן, זה, כמובן שאחד הנתונים ששכנעו את שר האוצר ללכת על המהלך הזה, זה העובדה שיש פה C של, מספר, של משרות פנויות. נדמה לי שבדיווח האחרון היה 133 אלף משרות פנויות, ולא קופצים עליהם, כמובן בגלל הסדר החלט, אבל השאלה אם אחרי שההסדר הזה יופסק, זה כן יקרה. שוחחתי קודם עם דובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, והם פגשו הבוקר את שר האוצר, ואחת הדרישות שלהם זה להגדיל מאוד את מכסות העובדים הזרים, בהרבה מאוד תחומים, להביא לפה עובדים זרים, כשהטענה היא, ישראלים לא באים לעבוד, לא בחקלאות, לא בסיעוד, מעט מאוד באים לבנייה, והשאלה אם יש פה גם ניסיון לשכנע את הישראלים, להגיד להם, חבר'ה, תעבדו במה שנותנים לכם, תפסיקו להתפנק, אנחנו בעידן אחר.
אנחנו בעידן אחר, אני לא בטוח שהשינוי, שיש כזה שינוי קונספציה, שאנשים יסתערו על עבודות כמו חקלאות. המספר הזה של המשרות הפנויות, המספר שיש של המשרות הפנויות באוצר, מאוד אוהבים אותו, אבל המשרות הפנויות אף פעם לא יורדות לאפס, תמיד יש משרות פנויות, ויש פה כרגע 400 אלף מובטלים, עדיין. לעומת לפני הקורונה, כמה שקשה לזכור, היו פה משהו כמו 150 אלף.
נכון.
עדיין יש לנו, גם אם נמלא את כל ה-133 אלף משרות האלה, שזה דמיוני, עדיין יש לנו הרבה אנשים בחוץ. דיברת על התייעלות. מה עם מישהי שלא מחזירים אותה לחברת ביטוח שבה היא עבדה, בגלל שהמטה התייעל, ובגלל שיש עכשיו אוטומציה, והתפקיד שלה במחלקת גבייה כבר לא רלוונטי. אתה מצפה ממנה ללכת למלצר עכשיו, שיש לה משכנתה, שני ילדים, ורמת הוצאות לא של מישהו צעיר שהרגש תחרר מהצבא, זאת שאלה. באוצר לא יודעים לתת מענה פרטני.
כן, אז תראה, באמת אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם כבר כמה שנים, זה העובדה שלממשלה יש תפקיד לא רק ביצירת רשתות ביטחון, רשתות הגנה בתקופות כאלה של משבר, אלא גם לתת לאנשים את הכלים, לבוא ולהשתלב כמובן בשוק העבודה, וזה מראות השאלה לגבי הנושא של הכשרות מקצועיות. ישראל כץ העביר למשרד שלו את הנושא של הכשרות מקצועיות לבעלי שכר של 8,000 שקל, אבל בינתיים ראינו בעיקר העברת סמכויות, ואנחנו לא רואים פעילות משמעותית של הכשרות מקצועיות שהממשלה מובילה. תקן אותי אם אני טועה.
לא, הנושא הזה הוא בוודאות אחת ההחמצות הכי גדולות של המשבר, של ההיבט הכלכלי ושל ההיבט של שוק העבודה. עכשיו הם מנסים קצת לגלגל עניינים, אבל זה עדיין מקרטע, זה מפוזר בין המון גופים, זה נמצא ברשות החדשנות, זה נמצא במשרד האוצר, זה נמצא בשירות התעסוקה, וזה נמצא במשרד העבודה, וצריך לעשות שם סדר, וכדאי לאחד את זה בהקדם.
כן, והשאלה היא מתי יעשה במשרד האוצר, או בכלל, בכל המשרדים שעוסקים בזה, הסינכרון המתבקש, כדי לוודא, זה יפה שאתה שולח אנשים חזרה לשוק העבודה, אבל אם המשרות שלהם התעיינו, ואם כמו שאתה מדבר על אותה עובדת בחברת ביטוח, שכבר לא זקוקים בעצם לתפקיד הזה, מה המדינה יכולה לעשות מהר, לא בעוד שנתיים או שלוש, כדי לספק כלים לחזור לשוק העבודה, שגם שוק העבודה עצמו משתנה, כלומר דורשים הרבה יותר דברים, יכולות דיגיטליות. והשאלה היא, אם מישהו רואה את התמונה הכללית, או שכל אחד רואה רק חלק אחר בתמונה?
יש עכשיו ממשלה חדשה, אני לא חושב שמישהו עדיין רואה את כל התמונה, לא בממשלה החדשה ולא בזאת שלפניה. הדברים האלה זזים מאוד 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 לאט, בטח שלא בקצב הנדרש. אני לא אופטימי מאוד לגבי אותה עובדת שנשארה בחוץ,
כן,
צריך לראות מה קורה כאן.
בהחלט, אז בהחלט זה מחייב את שר האוצר להסתכל, אחד, הפסקת החלט זה פתרון אחד, הכשרות מקצועיות פתרון שני, ואני חושב שגם מניעת הכנסת עובדים זרים בחודשים הקרובים, עד שנראה מה המצב האמיתי של שוק העבודה, זה הפתרון השלישי, או לפחות צעד משלים למהלך הזה. נמשיך לעקוב, נתנאל, תודה רבה.
תודה, סמי.
שלום לדוקטור לירז מרגלית.
שלום.
מומחית לעולם הדיגיטלי, פסיכולוגית, מרצה, מסתובבת בעצם בכל מקום, בכל מקום שבו צריך לדבר על עיצוב הרגשות והתחושות שלנו בעידן הדיגיטל. ואת כתבת, פרסמת ספר חדש בשם עיצוב התודעה, שהספר הזה עוסק בעצם בכוחות שמעצבים את ההתנהגות שלנו בעידן הדיגיטלי, כולנו מסתובבים עם סמארטפון כל יום, והשאלה אם אנחנו יודעים בדיוק איזה כלי נשק קטלני אנחנו מחזיקים בכיס, אנחנו מודעים?
אז זה העניין, שרובנו לא רק שלא מודעים, אני חייבת להגיד לך, שרוב הביקורות הכי משמעותיות זה, מה ההתרגשות פה, היה גם את עניין הדפוס ואת הטלוויזיה וכולנו יצאנו בסדר, אז אנחנו גם נצא עם הסמארטפון בסדר, בואי תתקדמי, אבל זה לא בדיוק ככה, כי בסופו של דבר כשאני חוקרת את המניפולציות שאפשר לעשות עלינו בעידן הדיגיטלי בשימוש בכל ההטיות הקוגניטיביות שלנו, יש לזה מצד אחד השפעה מרחיקת לכת, אבל לא רק השפעה כמו שאנחנו רואים איזשהו שלט חוצות. ההשפעה היא מהונדסת היטב עבור כל בן אדם.
אבל הדברים שכולנו יודעים זה שהמכשיר הזה מאפשר לדעת איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו קונים, מה אנחנו צורכים, אולי מה אנחנו מרגישים, עם מי אנחנו בקשר בכל רגע נתון, לכל הדברים האלה הסתגלנו. מה יש עוד שקורה בזמן הזה שהמכשיר הזה נמצא אצלנו, וממנו באמת אנחנו הכי צריכים להיזהר?
אז ככה, מה שחשוב לדעת, שבנוסף לכל הנתונים שנאספים עלינו, שזה אתה ציינת, אז מרכיבים עלינו פרופילים. סתם דוגמה, פייסבוק יכולה לדעת מי האקס שלנו, ויכולה לדעת אם ב-11 בלילה כשאנחנו ישנים אנחנו מסתכלים על תמונות של האקס שלנו, וברגע שעשינו את זה, עד כמה אנחנו רגישים ומה בדיוק כדאי לבוא ולהציע לנו. האם עכשיו כדאי להציע לנו...
אקדח, לא? אם זה האקס.
אקדח, בדיוק, כן. אבל מה יכול להציע לנו שבעצם ישרת את החברות הגדולות? כי כשאנחנו מסתכלים באמת במבט מפוקח על העולם הדיגיטלי, יש משפט אחד מאוד מאוד ברור, אם אנחנו לא יודעים מה המוצר, אם אנחנו לא משלמים עליו, המוצר זה אנחנו. והניתור הזה בעצם, לוקחים מקורות מידע מכל המקומות שציינת ואפילו יותר, והם יכולים לדעת למשל תכונות אישיות שלנו. לאנשים שנמצאים בפייסבוק הם יכולים לדעת שאם בן אדם מחליף פרופיל בתדירות גבוהה, ובאיזה מילים הוא עושה שימוש כשהוא מגיב לאנשים, ולכמה אנשים הוא מגיב, עד כמה הוא מוחצן, עד כמה הוא מופנם, עד כמה הוא נוירוטי. היום אנחנו יודעים אפילו לזהות מתוך הפרופיל בפייסבוק נטיות לדיכאון, הומוסקסואליות, הכל, 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 וכל זה נעשה במטרה כדי להראות לנו פרסומות מותאמות אישית.
אז זו השאלה, האם באמת כל פרט מידע עלינו הופך מיד לאיזה מסר שיווקי, או שאנחנו קצת מפריזים בחשיבות של המידע של האם ביקרנו הבוקר בחנות לעציצים?
זה אפילו הרבה יותר ממסרים שיווקיים. אני יכולה להגיד לך, סמי, שאם בן אדם במקום אחד, במקום גיאוגרפי מסוים, יפתח גוגל ויכתוב משבר האקלים, אז גוגל כבר יודעת מי זה ומה הוא רוצה לראות, כלומר היא יודעת אם הוא נתון לקונספירציות, ואם כן, היא תראה לו תוצאות שאומרות שמשבר האקלים לא קיים. אבל אם יש מישהו שהוא יותר מגובש בדעות שלו, אז הוא יראה תוצאות על הסכנות של משבר האקלים. כלומר, גם פיצ'רים וכלים שאנחנו בטוחים שהם אובייקטיביים, הם ממש לא אובייקטיביים. פייסבוק יודעת איזה אנשים נתונים לקונספירציות, והיא תציע להם יותר קבוצות שקשורות לקונספירציה, וככה היא גם תגדיל משמעותית את הכיתוב בין אנשים שונים. הרי מה שאתה רואה בפרופיל שלך, ולא מה שאני רואה בפרופיל שלי, והאלגוריתם יודע מה כל אחד מאיתנו אוהב, והוא מראה לו בדיוק את מה שהוא רוצה לראות כדי למשוך את הקשב שלו.
העניין לירז זה שהרבה מאיתנו כל יום דווקא מוצאים את עצמם מתפעלים ממה שהסמארטפון מאפשר לנו, להגיע ממקום למקום, לקבל אינפורמציה תוך שנייה על 1001 דברים שאנחנו זקוקים להם. ים של שירותים שאתה מקבל ממש מהר מאוד, זה מצמצם לנו הרבה מאוד פערי ידע, נותן לנו תחושה של חופש, שאנחנו יכולים לבחור. את אומרת, לצד הדברים החיוביים האלה, תופעות הלוואי, מה? הן יותר מסוכנות מהערך שאנחנו מקבלים מהמכשיר?
אני טוענת שברור שאני לא אומרת לזרקו את המכשירים לפח, אני אומרת רק תהיו מודעים, וזה אפילו לא תופעות לוואי. אני אומרת, סמי, שיש פה יד מכוון.
לא, אבל מה זה המודעות הזו? אני לא באמת יכול לעשות שום דבר עם זה שפייסבוק יודעת שביקרתי הבוקר אצל הרופא.
אתה יכול אבל להחליט איזה מידע אתה רוצה לתת ואיזה מידע לא. הרי כל תמונה נוספת שאנחנו מעלים, אז מייצרים עלינו תמונה הרבה יותר מדויקת, והם יודעים איך לבוא ולזהות אותנו אחר כך. וכל מידע נוסף שאנחנו מעלים לפלטפורמה, הם יכולים לבוא ולדעת מה תכונות האישיות שלנו, מה מרגיז אותנו ומה לא. אז אנחנו יכולים להשתמש בפייסבוק, אבל צריך להיות מאוד מאוד מבוקרים ומנותרים מבחינת המידע שאנחנו מוכנים לתת לאפליקציה הזאת. אנחנו גם חייבים רגע להבין שמאחורי הכל יש יד מכוונת. סתם, אני רק אתן לך דוגמה אחת שבאמת היא ממה אותי, שזה משחק בשם Amazon Go, שהוא אומר, אתה הולך עם הפלאפון שלך, וזה משחק של augmented reality, מציאות רבודה, אתה מחפש פוקימונים בסביבה הפיזית. עכשיו, זה משחק שפותח על ידי חברת בת של גוגל. מה שהם עשו, זה שאם היו מקומות מסחריים בסביבה כמו גלידריות, אז הם שילמו לגוגל על זה שיתמינו את הפוקימונים בסביבה שלהם, וכל בן אדם שנכנס לגלידריה שילם בסופו של דבר לגוגל. המשתמשים בעצם הופעלה עליהם מניפולציה בלי שהם בכלל ידעו, הם היו עסוקים בכלל במשחק ילדים שנראה הכי תמים בעולם לכאורה.
ואם הם היו מודעים לזה, במה זה היה משפר את מצבם? מה הם היו יכולים לעשות כדי להימנע מזה? פשוט לא לשחק במשחק?
לא לשחק במשחק, להבין שכנראה שהגלידריות שנמצאות בסביבה, המחיר שלהם הרבה יותר גבוה, ולא לקנות בהם.
כן.
ופשוט להמשיך ליהנות מהמשחק.
כן. אז תראי, אני רוצה לדבר איתך על אחת התובנות שאת מדברת עליהן בספר. את אומרת שבעצם המטרה של חברה עסקית זה להגדיל את הרווחים שלה, זה ידוע, אם זה בדיגיטל ואם זה לא בדיגיטל, אבל את אומרת שבעולם האמיתי עסקים נדרשים לתת הרבה יותר דין וחשבון על ההתנהלות שלהם, ובעולם הדיגיטלי הרשויות מתנהלות מאוד לאט, החוקים שחלים פה לא חלים שם.
זה כמו ג'ונגל, זה כמו ג'ונגל לחלוטין, אין שום רגולציה. יש היום, למשל, סתם, אני רק אתן לך דוגמה לאיזה מחוזות זה מפליג. יש אפליקציה בשם ספינר, מה הם עושים? אם נגיד, סמי, בא לך להיפטר מקולגה לעבודה, לא בא לך עליו יותר. אתה אומר לאפליקציה הזאת את השם של אותו קולגה, ומה שהם יראו לקולגה הזה, בכל פעם שהוא ייכנס לאינטרנט זה, הגיע הזמן לשנות את קורות החיים, מתי יגיע הזמן לעזוב את מקום העבודה, כלומר, בעצם להשתמש בפסיכולוגיה כדי להשפיע על הבן אדם לעשות משהו שהוא לא בהכרח היה עושה. אותו דבר הם עושים חבילה של בחור שיוצא עם בחורה ורוצה לקיים איתה יחסי מין, הם מראים, הם יראו לאותה בחורה, הגיע אז מתי מותר כבר לקיים יחסי מין, מתי זה בסדר, לא צריך להיות שמרן, וככה באופן לא מודע לבוא ולהשפיע עליה בלי שהיא בכלל תדע שהיא נתונה למניפולציות. ואף אחד לא, אין לו בעיה, מה זה אין לו בעיה, אין רגולציה, וכל אחד יכול לבוא ולעשות בדיגיטל מה שבא לו, כולל להשפיע משמעותית על אנשים, בלי שהם בכלל יודעים, והם בטוחים שיש להם רצון חופשי לבחור בעצמם.
כן. אגב, כשהרשויות מנסות לסגור את הפער הזה, הפער בין כמה שהן אוכפות וקובעות כללים לגבי העולם האמיתי לבין העולם הדיגיטלי, אז יש כל מיני דברים שעוסקים למשל במיסוי, או שעוסקים באכיפת דיני תחרות, או כל מיני רגולציות למיניהם, הם לא באמת ירדו לפרטים למקרים כמו שתיארת קודם לכן, של ההשפעה על התנהגות של אנשים שלא קשורה רק לתחרות ולא קשורה למיסוי.
נכון מאוד, אבל בגלל שהם יודעים שיש פה איזשהו פיקוח, אז הם לא ירשו לעצמם מראש להיות כל כך בוטים. וכאן, ופשוט הולך למקומות בדיגיטל, ופשוט הולך למקומות שעכשיו, אני, הייתה אפליקציה לא מזמן, שאתה הולך ויוצא לדייט עם בחורה, לא אתה, אבל נניח אתה בגיל שיוצאים לדייט עם בחורות, מיד באים ומדרגים איך היה הדייט, על כל מיני פרמטרים חושפניים שאותו בן אדם אפילו פוגע בפרטיות שלו, וזה היה סביר, ואין אף רשות שיכולה לבוא, ויש לה את היכולת לבוא ולסגור את האפליקציה הזאת.
כן. 3-5 שנים מהיום לירז, לא יודע אם את מתייחסת לזה בספר שלך, אנחנו נראה סגירת הפער החקיקתי, הרגולטורי, בין העולם הדיגיטלי לעולם הרגיל?
אז כולי תקווה. אז אנחנו רואים שמצד אחד כן נעשים מאמצים, זה מתחיל בסנאט בארצות הברית, כבר היו כמה דיונים בנושא, אבל מצד שני, סמי, אנחנו יודעים שיש קשרים בין הפוליטיקאים לבין הרשתות, אנחנו יודעים שרשתות כמו פייסבוק וטוויטר זה הזירות המרכזיות שלהן, ולכן הם מאוד מנסים להלך בין הטיפות, והן לא יפגעו בכוח הזה ובעוצמה שנותנות להם ענקיות הטכנולוגיה.
אגב, גם נראה לי שעד שיסגרו את הפערים הקיימים, בטח בימים אלה יושבות אלפי חברות סטארט-אפ ומייצרות עוד כל מיני דברים, משחקים, רעיונות, פטנטים שיווקיים כאלה ואחרים, שיגרמו לעוד צורך לחוקק ולהגביל את הפעילויות שלהם.
וואו, אין לך מושג כמה פניות אני מקבלת, שאנשים כבר הופכים להיות בוטים. כלומר, באים ואומרים לי, לירז, איך אני יכול לגרום לאנשים להתמכרות? איך אני יכול לגרום לאנשים לשחק יותר ויותר?
ומה את עושה כשאת נכנסת לישיבה של איזה חבר מנהלים כזה, ואומרים לך, תעזרי לנו?
לא לעשות את זה יותר.
מה את אומרת להם?
אני קיבלתי החלטה שאני לא עוסקת במניפולציות יותר, אני עוסקת רק בדבר שנקרא Design for Good.
רגע, ובעבר עסקת במניפולציות?
עסקתי המון, כן.
אז פרשת מעסקי המניפולציות?
פרשתי מעסקי המניפולציות, כן. אני עסקתי בזה 6 שנים, כשעבדתי באמת בקליקטל, אז זה מה שהיינו עושים, לראות איך אפשר לגרום לאנשים לקנות יותר, לבלות יותר זמן, לקרוא יותר מאמרים בלי שהם בכלל התכוונו, ובאמת בשלב מסוים קיבלתי החלטה מודעת שאני לא עושה את זה יותר, וזאת הייתה גם הסיבה שכתבתי את הספר.
כן, טוב, אז נשמע שאת עכשיו אדם טוב יותר.
מקווה.
בזכות מה שקרה ברשת. יפה, דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה.
תודה רבה, סמי.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא. תודה רבה ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. סוף שבוע נעים ולהתראות.